הגענו לדף י' עמוד ב', בשורה לפני תחילת שורות הרחבות, למדנו במשנה, אם אדם זימן בערב יום טוב שלושה גוזלות, וביום טוב מצא רק שניים מותרים, מה היא טעמה? הענה אינו נינו, ואחד מן היו אז אל עמה, אנחנו מניחים ששניים אלו שנמצאים שיש לו עכשיו, הם אלו שזימן אתמול, והשלישי כנראה הלך לו, זה לא גוזלות חדשים. אומרת הגמרא, זה כדעת רבי ולא רבנן, לאמא מתיתין רבי ולא רבנן, דתניא כתוב בברייתא, הניח מנה ומצא 200, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה, דיבר רבי וחכמים אומרים הכל חולין. כלומר, אם אדם יש לו טבע ארגז, והוא הניח שם 100 זוזים, מנה של מעשר שני, מאות של מעשר שני, אחרי זמן הוא מצא 200, שני ערימות של מנה. אז, לפי מה שרבי אומר, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה, אנחנו מניחים שמעשר שני נשאר שם, והוא הוסיף שם חולין. אבל חכמים אומרים לא, אדם בדרך כלל לא מניח חולין ומעשר שני באותה טבע, כנראה הכל חולים, מקינים ואומרים לא, כנראה אדם לקח את המנה שמעשה שני וניח במקום אחר, ואילו כל הכסף שנמצא כאן כעת זה חולים, זה המקרה הראשון. מקרה שני, שזה המקרה שמדמין למשנה שלנו, הניח 200 אדם הניח שני מנים שמעשה שני בתוך טבע, אחרי זה מצא רק מנה, מה הדין? לפי רבי זה פשוט, מנה מונח, מנה מוטל, כנראה אדם הוציא מנה אחד מתוך שני המנים שהיו שמעשה שני, והשני הוא גם מעשה שני. אבל חכם אומרים לא, כל הכסף שנמצא בטבע, הכל חולים. עכשיו, המשנה שלנו, שאם אדם יזימן שלושה ובסוף מצא שניים ואנחנו מניחים שהשניים אלה הם מתוך השלושה, זה בדיוק כרבי, פוסק כרבי שבעצם מה שנמצא, מה שנשאר זה מתוך אלה שהוא יזימן לפני כן, ולא כחכמים שאומרים שבעצם המטבעות זה משהו אחר, אדם כנראה פינה מה שהיה לפני כן והכניס משהו חדש. אומרת הגמרא גם לפי חכמים, לא חייב לומר שהמשנה שלנו גם דווקא כרבי, גם לפי חכמים יש הבדל בין מאות לבין גוזלות. אפילו תמר רבנן, היתמר על הרי, נאמר על זה, המשנה שלנו, רבי יוחנן ורבי אלעזר, תאמרת רבי שני גוזלות עולי ועשויים לדדות. הרי יש הבדל בין גוזלות ממטבעות, גוזלות עשויים לדדות. הם רגילים להיות מדדים. כלומר, כל אחד מהגוזלות יכול לדדות מעצמו מחוץ לכן. לכן, בהחלט אפשר לומר שאחד למהלך ואחרים נשארו. מה שאין כן, כמובן, המנה, המטבעות לא הולכים מעצמם, אדם לוקח אותו. אז כשאדם לקח אותו, ודאי לקח את שניהם. עכשיו, מה את הגמרא? למה בכלל אנחנו צריכים את התאוץ הזה, הועיל ועשויים לדדות? הרי יש לנו בכלל מחלוקת המוראים, במה בדיוק נחלקו רבי וחכמים. למה זה לשנוי עלה שאני גוזלות הועיל ועשויים לדדות? הרי היתמר עלה הדאי, הרי בבירות המחלוקת בין רבי לחכמים כבר נאמרו על זה דעות שונות. רבי יוחנן ורבי עזר, אחד אמר בשני כיסים מחלוקת, אבל בכיס אחד דברי הכל חולין, אחד אמר שהמחלוקת נאמרה עניין מקרה של שני ארנקים, שני כיסים, כלומר, מנה אחד שמעשר שני היה בארנק אחד, המנה השני היה בארנק אחר. מכיוון ששני המנים מונחים בארנקים נפרדים, מה שקורה לאחד לא בהכרח קשור למה שקורה לשני. לכן רבי סובר שהמנה שימצא הוא האחד מאותם שני, או מאותם שניים שמונח. אבל אם מדובר על כיס אחד, מדובר על שני המנים הם בתוך ארנק אחד, שאדם צריך בעצם לפתוח את הארנק להוציא מנה, פה גם רבי מסכים, דברי הכל חולין, רבי וגם חכם משנה מסכים שדובר על חולין. מכיוון שיש צורך לעשות מעשה מכוון אפרי בין המנה אחד לשני, ברור שגם רבי מודה, ודאי שאדם לא נתן רק חצי משהו בתוך הארנק. זה ביור אחד. ואחד אמר להפך, כיס אחד מחלוקת, אדרבה, בכיס אחד נחלקו. אבל בשני כיסים כולם מסכימים, לדעת רבי, מנה מונח ומנה מוטל, ואם זה מודר שני כיסים, אז גם חכמים מסכים שאדם ייקח רק מנה אחד, והשני בעצם זה מעשר שני. עכשיו, בישלמה למד אמר בשני כיסים מחלוקת, מי שאומר שני כיסים מחלוקת, שני כיסים מחלוקת, זה בדיוק שני גוזלות, לכן היינו צריכים את התאוץ, היהודי יצטרך לשנוי הכה, שני גוזלות, הואיל ועשויים לדדות, הרי שני כיסים, שני ארנקים נפרדים, זה דומה לשני גוזלות, אבל למד אמר בכיס אחד מחלוקת, מי שאומר כיס אחד מחלוקת, לא היה צריכים לבוא לתרץ, תשמע, הואיל ועשויים לדדות, הרי אפשר להגיד, פשוט, אז זה לא על זה נחלקו, אבל בשני כיסים דבר, הכל מנה מונח, מנה מוטל, השלם על לשנוי העלה, אמרת בשני כיסים לא פליגי, בהחלט היה אפשר לומר פשוט בשני כיסים לא פליגי, ולכן המטבעות והגוזלות זה משהו אחר לגמרי, ולא נחלקו בשני כיסים. אבל אומר רבה שהיא לא, אמר רבה שאפשר בהחלט לומר שיש צורך גם למען דמר בשני כיסים לא פליגי. למה? הכה בגוזלות מקושרים וכיסים מקושרים מסכנים. אנחנו עוסקים במשנה וגם בברייתא בעצם, בגוזלות קשורים יחד, ובברייתא בארנקים קשורים יחד. לכאורה שני המקרים דומים. המשנה שלנו שומעת ששני הגוזלות שימצאים הם אותם גוזלות שהוא הזמין, מתאימה רק לרבי ולא לחכמים, אז הקושיה נותרת בעינה. לכן רבי יוחנן ורבי אלעזר היו צריכים לבוא ולומר לו שני גוזלות הוא ועשויים לדדות. ולמה? גוזלות מנתחי הדד, הם מנתקים את עצמם זה מזה, למרות שהם קשורים, אבל כיסים לא זזים מעצמם, זה לא מנתחי הדד, לא מנתקים את עצמם זה מזה. אבל רבי שהוא סובר שגם במקרה שהניח שני ענקים קשורים יחד, ואחרי זמן מצא רק כיס אחד, עדיין אומרים שהמנה שנשאר הוא אחד מהמינים שמעשר שני, שהיו שם מקודם, איך הוא יסביר זה אם מדובר על ענקים קשורים? הוא יגיד, אמר לך, כיסים נמי זימנין, די מתעקל כתראי, ולפעמים הקשר שלהם ניתר מעצמו, הם מתנתקים מעצמם זה מזה, לכן בהחלט יכול להיות שאדם לקח רק ענק אחד, בלי השני. עוד למדנו במשנה, אם אדם זימן גוזלות בירביון אותו בתוך הקן, וביום אותו מצא אותם לפני הקן, על דף שלפני הקן הם אסורים. לכאורה זה מוכיח, למילא מסייע לרבי חנינה, דאמר רבי חנינה, רוב וקרוב, הלך אחר הרוב, מקשר סתירה, איך להורות מקשר ספק, יש רוב וקרוב, תלך אחר הרוב, פה אנחנו הולכים אחרי הרוב, כלומר רוב היונים הם לא בשובח הזה, הולכים אחרי רוב, ולכן אסרנו אותם אסורים, ולא הולכים מה שקרוב, הקרוב היינו אומרים, לא, תשמע, אנחנו הזמינו אותם בתוך הקן, מה שיש לפני הקן זה אותם אלה שהיו בתוך הקן, אנחנו לא אומרים קרוב ולא אומרים רוב. אבל הבא אומר לא, לא חייב נגיד כך, אפשר לומר בדף, מדובר בשובח, יש לו דף, יש לו דף גדול שבולט ממנו, שעליו יושבות תמיד יונים שבאות גם ממקומות אחרים, לא רק בתוך הקן. בעצם יוצא שגם לפי קרוב, לא היינו צריכים לומר שדווקא מדובר על אותם יונים שהוא זימן. לכן אין לנו הוכיח כאן מרוב וקרוב. אבל רב אמר, תשמע, אם אתה מפרש כמו הבאי שיש לו דף, אז בעצם גם לפי רוב וגם לפי קרוב, שניהם מדובר על יונים שהם מוקצה, וצריך לומר שזה אסור. פה אנחנו עוסקים משהו אחר לגמרי, אנחנו עוסקים בשני קינים, זו למעלה מזו הסקינה. אנחנו מדברים על מצב כזה. יש לו בעצם שני קינים, הוא זימן את הגזלות שבאחד הקנים לפני יום טוב, ביום טוב נמצאו שתי הקנים ריקות, אבל היו גוזלות על הדף הקטן שבולד לפני הקן שהוא דווקא זימן. אז מקרה כזה, גם אם אין חשש שהגוזלות באה ממקום אחר, נניח כמו שאין שובחים אחרים באזור וכדומה, אז בכל זאת אנחנו אומרים, מכיוון שהגוזלות שזימן לא במקומם, ובנוסף לכך הקן האחר הוא ריק, אז בזה אנחנו אומרים שהם אסורים. ולמה? כי אנחנו אומרים, יש חשש שהגוזלות שמצא לפני הקן, למרות שזה לפני הקן המזומן, הם לא באו מתוכו, אלא מתוך קן אחר, שהוא מוקצה. ולא מבעיה זימן תחתונה, ולא זימן עליונה, זה ברור שאם אין צורך למד, שאם זימן את הגוזלות שבקן התחתון, בערב יום טוב, ולא זימן את העליון, וביום טוב מצא רק בתחתונה, בדף הקטן הבולד לפניה, ולא מצא בעליונה, דאסירן זה ברור שזה ודאי אסור. למה? תאמרים, הנך עזו לנו, אנחנו אומרים, אלו הגוזלות שזימן בתחתונה, הלכו להם. והנך השתרבו והשתרבב ונחות, הגזולות המוקצה שבקן העליונה הם השתרבבו, כלומר ירדו לדף של שני הקן התחתון. למה זה קל לנו להגיד את זה? כי דרך היונים הצעירות לאחז בשובח ולרד לכיוון מטה, לכן מסתבר שאותם שהיו למעלה ירדו למטה. אבל אפילו אלא עומד הגמרא, זה החידוש, אלא אפילו אם זימן בעליונה, זימן את הגזולות בעליונה מערב יום טוב, ולא זימן את התחתונה, הוא בא ומצא בעליונה, בדף של לפני העליונה, ולא מצא בתחתונה, עדיין אנחנו אומרים, הנך נמי אסיר, גם מקרה הזה, אותם גוזלות של הדף הקטן הבולט אסורים, למה? כי אנחנו אומרים, הנך עזו לאנמה, אותם שהוא זימן, הם הנחו להם, והנך סרוכי סרוכו סליקי, אותם גוזלות המוקצים שבקן התחתונה, הם טיפסו עד למעלה, ומדובר על אותם גוזלות, ולכן הם כמובן מוקצים, כי לא זימן אותם, ואסורים. עוד למדנו במשנה, אם אין שם אלא הן הרי לא מותרים, אם בערב יום טוב אין שם בסביבות הקן, אלא אותם גוזלות שהוא זימן, וביום טוב מצא אותם לפני הקן, אבל לא בתוך הקן, אז זה מותרי. אומרת, מה היחידה? מה בדיוק מצויה? מה המציאות המדוברת פה? אם בפורח, אם מדובר על בעצם גוזלות גדולים שיכולים לעוף למרחוק, אז יקרה מהנחה הזו לאן לא נכיננו. האם צריכים לומר, הגוזלות שהוא זימן הלכו להם, ומדובר על גוזלות אחרים, ומוקצה. אלא מדובר במדדים, וגוזלות קטנים שיכולים רק לדדות, כלומר לכת בקושי, לא יכולים להתרחק מכינן מרחקים גדולים. אז מה מדובר? ידיק הקן בתוך 50 מים, אם מדובר שיש קן נוסף במרחק של 50 מים, ידדו. הרי הגוזלות כאלה יכולים לדדות מהקן אחד לקן כזה בתוך 50 מים, כלומר מרחק כזה יכולים לדדות. אם כן, יש לחשוב שאותם שגוזלות שהוא מצא בעצם הם ממקום אחר. אלא צריך לומר, דליק הקן בתוך 50 מים, אין קן נוסף במרחק של 50 מים. אבל פשיט השם מותרים. גם אמרו כבר ברחמה, כל המדדה, אין מדדה יותר מ5 מים. מה בדיוק החידוש במשנה? אומרת, מה לא, לעולם דיק הקן בתוך 5 מים. יש קן ב5 מים, אבל הוא במציאות כזאת שבדרך כלל לא מגיעים משם. הוא כגון דקאיה בקרן זווית, הוא עומד מעבר לפינה של הבניין באופן שהקינים לא נראים זה לזה. מה הוא דתאים? הידדו, הידדו, היינו אומרים. בכל זאת, ייתכן מאוד שבכל זאת הגיעו מכאן. כמה שמונן שלא. לא מדדים בצורה כזאת. כל אחד מדדה ואחד הרחז לקיני, מדדה, והיא לא מדדה. כל מקום שהוא מדדה, הוא יכול להסתובב לראות את קינו, אז הוא מדדה לשם. אבל אם הוא לא יכול לראות כי זה בקרן זווית, הוא לא מדדה לשם. לכן, למרות שיש קן אחר ב5 מים, מכיוון שזה קרן זווית, הם מותרים. זה מה שלמדנו במשנה. משנה נוספת, י"א עמוד א', בית שמאי אומרים, אינו תלים את העלי לקצב על הבשר, ובתילל מתירים. העלי זה מין מדף כזה שקודשים חיטים עליו, אז אסור ליטול אותו לקצב עליו לחתוך לבשר, למרות שמדובר פעולה מותרת ביום טוב, מכיוון שזה כלי שמלאכתו לאיסור, לפי בית שמאי זה אסור, אבל בתילל מתירים, כי מותר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו. עוד בית שמאי אומרים, אין נותנים את האור לפני הדורסן, האור של בהמה שנשחטה ופשטה ביום טוב, לפני מקום שדורסים אליו אנשים. וגם לא יגבינו כלל, כי הוא מוקצה, אלא אם כן יש עמו כזית בשר, שאז מותר לטלטל את האור אגב הבשר. ובתילל מתירים, גם להגביה וגם להניח לפני הדורסן. אומרת הגמרא תנא ושווים שאם קיצב על הבשר גבי העלי, שאסור לטלטלו. כלומר, להשתמש בעלי הזה, דבר שהוא לא לצורך יום טוב, אלא סתם לצורך שמירת הכלי, זה אסור לכולי עלמא. כלומר, שבית הלל התירו להשתמש כלי שמחתו לאיסור, לצורך גופו, זה בשביל לקצב על הבשר, אבל אם הוא כבר קיצב על הבשר, אסור לטלטל אותו. אומרת הגמרא אביי, מחלוקת בעלי, דווקא מחלוקת בעלי, אבל בטברא דגרמי, בדווקא צווים, שהוא בעצם לא מוקצה, הוא לא כלי שמחתו לאיסור, כלי שמחתו להיתר, כי זה בעצם מלאכה שמותרת לגמרי ביום טוב לקצוב על הבשר, לא קודשים עליו חיטים, כמו שאמרנו לגבי העלי, אז בזה דברי הכל מותר. אומרת הגמרא פשוט פשיטה, אלי תנן, זה מה שלמדנו במשנה, דווקא עלי, ולא טברא גרמי, לא דווקא צווים כאלה. אומרת הגמרא, מה הוא יתאם, מה הוא עדין, אפילו טברא גרמי, נמי, היינו אומרים, גם זה אסור, למה? היה נקטן אלי, כל מה שנאמר אלי במשנה, לא דעך כוחן דבית הלל, לומר שלהראות לנו עד כמה בית הלל חזק, ואפילו דבר שמלאכתו לאיסור נמי שרו, שאפילו דבר שמלאכתו לאיסור, שבדרך כלל קודשים עליו חיטים, גם זה מתירים. כמה שמלן שלא כך, לכן היינו צריכים להגיד לנו, שגם טבר דגמרי, בזה לא נחלקו בכלל בית שמאי ובית הלל. זה הסבר אחר, הסבר אחד. הסבר נוסף, היא כדאמרי אמר באי לא נצרכה אלא אפילו טברא גרמי חדתי. זה ברור שטברא גרמי רגיל כזה, מדף של קצבים זה מותר, הרי זה כשמתו ליתר. כל מה שרצינו לחדש פה, שגם מדף כזה שהוא חדש, שאדם לא קצב עליו מעולם, מותר לדברי הכל, גם לבית שמאי וגם לבית הלל. למה? מה עוד אתם ממלך ולא טבר לה? היינו אומרים, יש פה חידוש, מכיוון שאדם לא קצב עליו מעולם, יש פה חשש שם אדם יטלטל אותו, ואם הלך בדעתו יחוס עליו, אם הלך בדעתו יתחרט ולא יוצא לקצוב, לא יוצא לחתוך לבשר, לא ישתמש בו. נמצא בעצם שהוא תרח ביום טוב לחינם, כמה שמלן, שבכל זאת, למרות שמדובר דבר חדש, לא חוששים שהוא מלך, וזה מותר. אומרת, כמר בית שמי לא חי שני מנוחי, באמת בית שמי לא חששו להמלכה, שאדם מתחרט, לכאורה חששו במשהו אחר. והתניא כתוב, בית שמי אומרים, אין מוניחים טבח וסכין אצל בהמה, אם יגיע למרחוקות, הסכין והבהמה זו מזו ביום טוב, אז אסור להוליך, כי זה טרחה שלא לצורך, ולא בהמה אצל טבח וסכין, ולמה זה טרחה שלא לצורך? כי אולי אדם יתחרט, אם הלך בדעתו לא ישחוט, יצא שטבח לא לצורך, כבר אם הוא ישחט, זה לא נקרא לא לצורך. ובתילן הם לא חוששים לזה, ואומרים, מוליכים זה אצל זה. עוד מקרה, בית שמאי אומרים, אין מוליכים תבלין ומדוך אצל מדוכה, אם רחוקים זה מזה, ולא מדוכה אצל תבלין ומדוך, בית הלל אומרים, מוליכים זה אצל זה. בכל אופן, עניין סכין ובהמה, ותבלין ומדוכה, בית שמאי חוששים שאדם מתחרט. למה פה לא חוששים שאדם מתחרט? אומרת, אמרה, איזה השוואה הזו, אחי אשתה, בשלום הבהמה תילים לוחי, ברור שבא לבהמה, הוא עלול למלך בדעתו, למה? דאמר, נשבק היי בהמה כחושה, מה הייתי לבהמה לחיטה, דשמנה מינה, ונעזוב את הבהמה הזאת, שכחושה מדי, לא מספיק בשר, נביא בהמה אחרת, אחרי בהחלט אדם יכול להתחרט לגבי בהמה, וגם לבית קדירה, תבשיל נמי, עתינו לוחי, אדם יבוא לי להתחרט לגבי תבשיל, למר, נשבק היי קדירה דבי התבין, ומה הייתי נחיטה, לא בי התבלין, נעזוב את התבשיל הזה שצריך הרבה תבלין בו, קח תבשיל אחר, תבשיל אחר, יבשל תבשיל אחר, שלא צריך הרבה תבלין, אבל אחה, נהיין טברא גרמי, מה יקלה ממר? למדף הזה, לדף הקצבים הזה, מה יש להתחרט? ממלך ולא טבר? כן, זה שחטה, לטביר הקיימה, ברור שאחרי שאדם שחט את הבהמה, והבשר לפניו, הוא חייב עכשיו לחתוך את הבשר על הדף שלו, ולכן מה להתחרט? לכן זה לא אותו מקרה, זה לא שבית שמאי תמיד אומרים, חוששים שאדם יתחרט בכל מקרה ומקרה. עוד למדנו במשנה, בית שמאי אומרים, נותנים את האור לפני הדורסן, בית הלל מתירים, תנא בתוספתא ושווים, שני מסכימים, גם בית שמאי גם בית הלל, שמולכים עליו בשר לצלי. מותר למלוח מעל אור הבהמה שנשחטה ביום טוב, בשר שנועד לצלי. כלומר, בשר שנועד לצלי צריך למלוח אותו קצת, אז אם מולכים אותו על האור, הוא מתפזר לאור. ולמרות שהוא מועיל לאבד את האור קצת, לצורך שמחת יום טוב, כדי שאדם יאכל בשר וחג ולא ימנע מלשחוט בגלל זה, יתירו את זה. אמר ביי לא שאלנו לצלי, כל מה שמותר לעשות זה למלוח על האור הזה בשר לצלי, שזה מעט מלח. אבל למלוח לקדרה, שזה כבר הרבה מלח, לא התירו. אומרת רב פשיטה לצלי תנן, כתוב לצלי, לא לקדרה. אלא כמה שמלן רצו ללמד אותם, אפילו לצלי כאין קדרה אסור. גם לצלי כאין קדרה אסור. כמו שאמרנו, אבל לא לקדרה, אין הכוונה קדרה ממש. גם צלי קדר שדומה לקדרה, אפילו כמות כזאת של מלח, אסורה. עוד ברייתא, תנו רבנן, אין מולחים את החלבים, אין מולחים ביום טוב את החלבים כדי שלא יסריחו, והם מהפכים בהם כדי שיגיע להם אוויר בכל צד, אפילו נשחטה בהמה ביום טוב. למה? גזירה שמבוא למולחם, כפי שנראה בהמשך. אבל משום רבי יהושע אמרו שותחן ברוח על גבי יתדות, זה כן מותר לעשות, לפי רבי יהושע התירו לשטוח אותם ברוח על גבי יתדות. אמר רב, מה אתנה הלכה כרבי יהושע שמותר? היא כדאמר יש אומרים שאמר רב, אין הלכה כרבי יהושע. אז אומרת הגמרא, מקשה לנוסחים הללו, בישלום למד אמר הלכה כרבי יהושע, מישהו מהלכה כרבי יהושע, זה ברור. יצטרך סגד החמינה, הוא היה צריך להגיד את זה, למה בדרך כלל יחיד ורבים הלכה כרבים. אבל מכיוון שבדרך כלל הלכה כרבים היה צריך לבוא ולומר, כמה שמונה להלכה כיחיד, כאן במקרה זה להלכה כרבי יהושע, שהוא יחיד ולא כחכמים. אבל מי שאמר, למה דבר, אין הלכה פשיטה, יחיד ורבים הלכה כרבים, למה צריך להגיד, אין הלכה כרבי יהושע, הרי תמיד הכלל שלנו הלכה כרבים. אלא מה הוא לתמה מסתבר טעמי רבי יהושע, אלא מה היינו אומרים, מסתבר טעמו של רבי יהושע, למה דילו שרתלי, אם לא תתיר למי ששוחד במה ביום טוב לשטוח את החלבים ברוח, מחרת הפסד החלבים, אז מי מנב לא שחיד, אדם ימנע ולא ישחוט. בעצם בטלה שמחת יום טוב, כמה שמונה, לכן היה צריך ללמד אותנו, שלמרות שמסתבר טעמו, עדיין הלכה כחכמים ולא כרבי יהושע. אומרת אם הבאת, מה ישנה מאור שלפני הדורסן? הרי תירו בתילל להניח את האור לפני הדורסן, כדי לא להפסיד את האור, אז למה אפשר לשטוח את החלבים ברוח? אלא אומרת, מה אתם לא מוכחמים את המשום לחז למסגלי, שם גבי נתינת אור לפני הדורסן, זה לא מוכיח שהדבר בעצם נשטח לצורך עיבוד האור, למה? כי האור ראוי לשבת עליו, ולכן מי שרואה אותו אומר, בעצם מה שתירו חכמים לבעל האור, לתת לו מקום שידרס, זה בגלל צורך יום טוב, כדי לשבת על האור. אבל כאן בשליחת החלבים ברוח, אם נתיר זאת, אז יהיה ניכר, זה משום תיקון החלבים. התלמי ממאית המשאו לרבנן, בעל החלבים יגיד, למה בעצם תירו לחכמים? כי יחידו לא לסרח, כדי שלא יסריחו. אז אם כבר שלא יסריחו, מה לי משתכינו? מה לי ממלכינו? אז מה לי לשטוח אותם? מה לי ממלוח אותם? בעצם יבוא אדם למלוח גם את החלבים, זה מה שאמרנו, שגזירה שם יבוא למלוח את החלבים. אמר רבי דאמר שמואל, מולח אדם כמה חתיכות בשר בבת אחת, אף על פי שאינו צריך אלא לחתיכה אחת. מותר אדם למלוח כמה חתיכות בשר אחת, למרות שבפועל הוא לא צריך את כל החתיכות. כלומר, בעצם שאר החתיכות יאכלו אחרי החג. למרות שאסור לטוח ביום טוב לא לצורך החג, מניחת כמה חתיכות יחד, זה לא נקרא טוח שלא לצורך. כי טרחה, בטרחה אחת הוא מולח את כל החתיכות. עוד צורה או דרך שבה יתירו חכמים, רבי דבר אף אמר, מערים ומלח גרמה גרמה, מותר לאדם להערים, לעשות את זה פעולת הערמה, למנוח כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה, ובעצם להתחרד על החתיכה הזו, להגיד, בעצם אני רוצה חתיכה אחרת, ואז למנוח אותה, וככה להגיד גם השנייה, בעצם אני רוצה חתיכה אחרת, ואז למנוח גם אותה, שלישית וכדומה, וכך לעשות, למנוח כמה וכמה חתיכות. משנה נוספת ביהודה אלף עמוד ב', עומד המשנה בית שמיים, אומרים, הם מסלקים את התריסים ביום טוב, כל שכן לא מחזירים אותם, ותילל מתירים אף להחזיר. מה התריסים? איזה תריסים מדובר? אמרו לה תריסי חנויות של סוחרים. לפי בית שמאי, פירוק התריסים אסור משום לכת סותר והרכבתם משום לכת בונה. לפי בית הלל, אין בזה איסור. החנויות היו עשויות כמין תיבות דוכנים, כמו בסטות כאלה, לא מחוברות לקרקע. לכן מדובר על בניין או סתירה בכלים, לא דבר שמחובר לקרקע. התריסי החנויות הם דלתות החלונות, שנועלים אותם, נועלים אותם בלילה, ביום מפרקים אותם, מסלקים אותם, את התריסים מן החלונות, שותחים אותם על גבי עמודים, ובעצם משמשים כשולחן לפרוס עליו את הסחורה. עכשיו, למה עושים את זה ביום טוב? מותר לרכוש מצרכים ביום טוב מחנוונים שמכירו אותו, ויתן לו בהקפה. בלבד שלא יזכיר מחיר וכו', זה מוזכר במסכת שבת. ואמרו לה, שלושה דברים התירו סופן משום תחילתן. מה הם שלושה דברים התירו סופן משום תחילתן? אלו הן לשטוח אור לפני הדורסן. התירו לשטוח אור של בהמה שהופשטה ביום טוב לפני הדורסן. למה? משום תחילתן, שלא ימנעו מלשחוט בהמות לסעודת חג, שלא יפסילו את האור. ותריסי חנויות, לנעול את התריסים, שאם היו, אם לא היו מתירים לנעול את התריסים, היו נמנעים מלפתוח, בעצם נמנעים מלמכור לאנשים דברים של שמחת יום טוב. ועוד, חזרת רטייה במקדש. כלומר, חזרת רטייה זה תחבושת שמרוחה במשחה כזאת במקדש. אם לא היו מתירים את זה, בעצם לא היו כהנים נמנעים לעבוד. מה הכוונה? מי שממרח רטייה בשבת, הוא חייב משום מלאכת ממחק. אסרו חכמים להחזיר בשבת רטייה שהוסרה ונפלה. גזירה שם אדם ימרח אותה בזמן שהוא מחזיר אותה. אבל כהן במקדש, שהסיר את הרטייה לצורך העבודה, כדי שלא תחצוץ בין היד שלו לעבודה, מותר להחזירה. כי חכמים לא התירו ליצורי שבות על דברים שנעשים במקדש. של מה שאנחנו רואים כאן, סופה משום תחילתה. מקרב ירחב אמר משום רבי יהודה, אף הפותח חביתו ומתחיל ביסתו על גב הרגל, והליבד רבי יהודה אמר יגמור. כלומר, לפי רבי יהודה מסכת חגיגה, שהוא אמר שחכמים התירו ברגל את גזירת התאומה שגזרו על עמי הארץ, בעצם לא היו נחשבים טמאים, אז חבר, שהוא בעצם נאמן על תאומה ותארה, פתח חבית של יין למכור אותה ברגל, או הוא גלגל עיסה, התחיל ללוש עיסה, והתחיל לאפות ממנה כיכרות למכור ברגל, מותר לו לגמור גם אחרי הרגל, ואנחנו לא אומרים שחל תאומת העם מהארץ עליהם למפרע, על מה שהוא עוד לא הספיק למכור ברגל. זה גם איתי הוא סופה משום תחילתן. הגמרא מקשה על זה, אור לפני הדורסן, זה נקרא סופה משום תחילתן, הוא לא חידש איזה תניא, למדנו במשנה שלנו, בתהילת מתירים. אלא אומרת, תלוי מה הסיבה שהתירו, מה הוא דתאם הטעם הידי בית הלל, אין אומרים שטעם שבית הלל שמותר לשלוח אור, זה משום דחז, נעים מסגלה, זה בגלל שראוי האור לא יושבת עליו. זה לכן זה מותר. ואפילו מערב יום טוב, לכן לפי זה, אפילו מופשט האור מערב יום טוב, גם כן יהיה מותר לשלוח אותו ביום טוב. כמה שמלן שלא, כל מה שהתירו זה מה שאול החידש, זה רק סופה משום תחילתן. ולכן זה יום טוב. אין רק מה שמופשט האור ביום טוב, מותר, אבל בערב יום טוב זה אסור. עומד גם תריסי חנויות נמי, למדנו במשנה שלנו, תנינה ובית הלל מתירים אף להחזיר, אז מה חידש אולה? אלא גם כאן חידש אולה, מה עוד את אימא טעם העוד בית הלל? היינו אומרים שטעם שבית הלל מתירים זה משום שאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. הם סוברים שדבר שלא מחובר לקרקע, כלים, אז אין בכלל בניין וסתירה, ולכן זה מותר. ומילא אפילו בתים, אפילו כלים שבבתים, כמו שידות, ארונות, גם כן מותר לפרק ולהרכיב ביום טוב. כמה שמלן שלא כך, כל מה שתראו בעצם בית הלל זה רק סופה משום תחילתן. מילא רק חנויות אין, רק תריסי חנויות מותר, אבל בתים לא. אומרת כמה גם מקרה השלישי, חזרת רתיעה במקדש נעמי, גם כן תנינה למדנו במשנה בעירובין, כתוב מחזירים רתיעה במקדש, אבל לא במדינה. אומרת גם מהו דתאי מה טעם המים משום דין שבות המקדש. היינו אומרים שהסיבה שמותר זה בגלל שאין שבות המקדש. אז אם כך אפילו כהן דלה בעבודה, גם כהן שלא בא בעבודה, כהן שלא צריך לעבוד, גם זה מותר לו, כי זה אין שבות המקדש. כמה שמלן שלא התירו סופה משום תחילתן, זה רק כדי שלא ימנעו מלעבוד. דבר עבודה עם מלאר, דווקא כהן שהסיר את הרתיעה שלו בשביל העבודה, הוא מותר להחזיר עבודה, אבל בר עבודה לא. אומרת הגמרא, גם מקרה רביעי לכאורה למדנו, פותח את חביתו נמי תנינה, למדנו במשנה, פותח את חביתו, מתחיל ביסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר יגמור, חכמים לא יגמור. אומרת הגמרא, גם כאן, מה זאת אומרת, תאומת עם הארץ ברגל כתרה שביו הרבנן? היינו אומרים שלפי רבי יהודה, לדעת, ככה רבי יהודה מפרש, שאכן תאומת עם הארץ ברגל בתארה שביו רבנן, כלומר תאומת עם הארץ ברגל נחשבים כתארה גמורה, כלומר עם הארץ ברגל נחשב כתארו מוחלט, אפילו אנחנו יודעים בוודאי שהוא נגע, כך היינו יכולים לחשוב שזו דעת רבי יהודה, ולכן לפי זה הפלגה זה לא התחיל, לפי זה גם הוא לא התחיל למכור ברגל הרבים את היין או את העיסה, אלא שתם יראה שנגע בהם עם הארץ ברגל, היינו אומרים שגם במקרה הזה, כי לחלוטין חכמים יחשיבו את עמי הארץ כתאורים ברגל, כמה שמלן לא, שגם לפי רבי יהודה עמי הארץ לא נחשבים לגמרי כתאורים באופן מוחלט, אלא בגלל התירו סופה משום תחילתן. לכן התחיל אין, אם התחיל למכור את היין או העיסה אין, לא התחיל לא. ושואלת הגמרא, אולה, מה איתם לא אמר רע? למה אולה לא מנע את המקרה הזה בין השאר הדברים שהוא מנע סופה משום תחילתם? אלא אומרת הגמרא, בפלוגתא לא כמהר, הוא לא הביא דברים ששנויים במחלוקת. אומרת הגמרא, הוא כן הביא, הרי הנח, נעמי פלוגתא דינו, הרי גם הדברים שהוא הביא זה דברים שהיו שנויים במחלוקת, הם בית הלל, בית שמאי. אומרת הגמרא, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, באמת נכון. בית שמאי, במקום שהם חלקו בית הלל, לא נשנה, לא נשנו בבית המדרש. כלומר, בית שמאי זה דעה שלא נחשבת. הגמרא מביאה מסורת אחרת לגבי המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל במשנה. מתנית דין דלוקי התניא. המשנה שלנו לא כמו התניא ששנויה בברייתא כאן, רבי שמעון בן אלעזר, דתניא. אמר רבי שמעון בן אלעזר, מותים בית שמאי ובית הלל שמסלקים את התריסים ביום טוב, שניהם מסכימים. לא נחלקו אלא להחזיר. בית שמאי אומרים אין מחזירים, בית הלל אומרים אף מחזירים. עכשיו ממשיכה הברייתא, באמת דבר ממורים שבית שמאי אומרים שיש להם ציר, כל מה שמאי בית שמאי אוסרים זה עד שיש להם ציר, אבל אין מציר דבר הכל מותר, יש להם כן וב בולק משפת הטרי שעשוי להיכנס בנקב שכנגדו במסגרת החלון, אז בית שמאי אוסרים, כי זה נראה כמו בניין, אבל אם אין להם ציר דבר הכל מותר. אומרת הגמרא, הפוך למדנו אחר, ואתם באמת דבר אומרים שאין להם ציר דווקא, מתי בית הלל מתירים דווקא, שאין להם ציר, אבל יש להם ציר דבר הכל אסור, וגם בית הלל מסכים לאסור. אז הבאי אומר לא כך, תלוי איפה הציר ומה הציר. אמר הבאי, בשיש להם ציר מן הצד, דברי הכל אסור. אם יש להם ציר מן הצד, כלומר, יש להם בעצם שני צירים. אחד שמאתריס מלמעלה ואחד מלמטה, שהוא סובב שם מהצד, אז כולם מסכים גם בית הלל גם בית שמאי שאסור. כי חיבור כזה, טריס כזה, שהוא כמו ציר שלם מהצד, אז הוא דומה למערכת בניין. אבל אם אין להם ציר כל עיקר, דבר יכול מותר, אם אין ציר, כולם מסכים, גם בית שמאי מסכים שמותר. מה נחלקו? כי פליגי, פי שיש להם ציר, יש ציר, יש וב בולט כזה, אבל הוא באמצע, יש אחד יחיד, והוא באמצע גובה הטריס. תוכבים אותו בחור שכנדו במסגרת החלון. במקרה כזה, מר סבר גזרים ציר, ציר באמצע, תוציר מהצד. לפי בית שמאי גוזרים לאסור החזרת טריס כזה, שיש להם ציר אחד באמצע, אטוש לא יבוא להתיר גם ציר מהצד. ומר סבר בתהילן אומרים, לא גזרינן. הגענו לדף י"ב עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.